אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם, מאזיני תרבות, כאן תרבות, והתוכנית 60 מחדש, גם אצלנו הבחירות שמתקיימות מחר, יישארו מחוץ לדלת, ולכן אנחנו נדבר על תעסוקת זקנים בגיל השלישי ועל ההיערכות לקראתה. נדבר על רווחים והפסדים בזקנה קוגניטיבית עם הפרופסור בועז בן דוד, ונספר לכם גם על שעון חכם שעשוי למנוע נפילות אצל זקנים. וגם נבדוק איך אנחנו יכולים להשפיע על חיינו גם כאשר אנחנו כבר לא נהיה לגמרי צלולים ולא נוכל לקבל החלטות על חיינו. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר אבי שמי בהפקה, תמיר צוברי טכנאי השידור, איציק יושע זה אני. התרחבות אוכלוסיית בני הגיל השלישי הפעילים, חייבים לציין, מחייבת הערכות של המשק והחברה, גם בתחום התעסוקה, גם את זה אנחנו יודעים. ובשבוע שעבר התקיים מפגש בין סמנכלים ומנכלים של חברות מובילות במשק, עם בכירים ממשרד העבודה והרווחה, מהמשרד לשוויון חברתי, וגם מג'וינט אשל. במפגש הזה דיברו על הזדקנות, על הזקנה החדשה, על שילוב זקנים בתעסוקה, וגם כמובן בקידום של קיומה של חברה רב דורית, וכמובן קידום מקומות התעסוקה. המפגש הזה התקיים במסגרת תוכנית אמצע הדרך, שהיא תוכנית להעסקת מבוגרים של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. על התוכנית הזאת ומטרותיה אנחנו נדבר עכשיו עם מתן חמו, שהוא מנהל תחום בכיר תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות במשרד העבודה והרווחה. שלום מתן.
שלום רב.
איך אתה חי עם התואר הארוך הזה?
אני קודם אני אגיד שאני טיפה מצונן, ואם אני נרץ לקנח תח באמצע, אז אני מתנצל מראש, אין לי קורונה או משהו.
העיקר שתהיה בריא.
תודה רבה.
עזוב, זה היה בצחוק. בוא נדבר על אמצע הדרך. מה זו התוכנית הזאת בעצם?
תוכנית אמצע הדרך היא תוכנית פיילוט משותפת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ביחד עם ג'וינט ישראל. תוכנית פיילוט שפועלת 4 שנים ומנסה גם לתת מענה וגם לפתח את הלמידה בתחום תעסוקת מבוגרים, שכחלק מזה, זה דבר ענק, כן, שכולל המון דברים, אבל גם מהפן של המעסיקים, איזה עבודה ניתן וכדאי וצריך לעשות עם מעסיקים, אם זה לסייע להם לבנות תהליכי מיון וגיוס מותאמים, אם זה להתמודד עם תופעות של גילנות, כן, איך להגיע לגייס אנשים וגם לעשות ניהול רב דורי ולסייע לאנשים שעובדים להישאר בתוך המערכת ככל שניתן. ומהצד של המשתתפים, אנחנו בעיקר פונים למשתתפים בעלי ניסיון שנפלטו משוק העבודה ומעוניינים להשתלב בחזרה, ומסייעים להם, אם זה בקשרי מעסיקים סדנאות של הכנה לעבודה, סדנאות של כישורים, ועוד הרבה מאוד דברים.
כמה מרכזים כאלה כבר קיימים בארץ שבהם זקנים יכולים לגשת ולהיעזר בשירותים שלכם?
כרגע במסגרת הפיילוט קיימים 3 מרכזים במודיעין, תל אביב וכפר סבא. אנחנו מאוד מאוד מקווים, כן, שבעוד כמה ימים הממשלה החדשה שתיבחר תסייע לנו להרחיב את הפעילות של הפיילוט.
כן, אמרנו שהבחירות יישארו מחוץ לתוכנית הזאת לפחות. תגיד, כבר פנו אליכם? איך הזקנים יודעים על הקיום שלכם? איך אתם מגיעים אליהם?
האמת היא, זה מדהים שאפילו בלי הרבה קמפיינים אקטיביים, אנשים מגיעים, כי הצורך הוא עצום, הוא מורגש. אנחנו עובדים בשיתוף עם הרשויות המקומיות, כל הרשויות שבהן אנחנו פועלים שותפות בתוכנית, אז גם הם ערוץ שעוזר לאנשים להגיע. אפשר, מי שמתעניין יכול למצוא אותנו בפייסבוק, או פשוט לכתוב בגוגל אמצע הדרך, וזה ישר יעלה. חבר מביא חבר, מאוד אקטיבי. כמו שאמרתי, הצורך עצום והמרכזים בתפוסה מלאה.
שזה משמח לדעת ולשמוע. אני רוצה לצרף לשיחה הזאת, מתן, אנחנו נפנה אותך לקנח את האף ולכל מה שצריך לעשות בן אדם שמצונן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. אנחנו פונים עכשיו לדוקטור יורם מערבי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתה כבר ידיד המערכת, יש לומר. המצופים שלנו מכירים אותך מהתוכנית 84, וגם אתה השתתפת במפגש הזה של הסמנכלים והמנכלים. מה הם רצו לשמוע ממך?
אני הוזמנתי לשוחח איתם על הנושא של איך שאני רואה, או מה אנחנו יודעים לגבי הזקנה העדכנית ומגמות בהזדקנות. מכיוון שעולם התעסוקה מנסה להתאים את עצמו לשינויים האלו בחברה שלנו. זה אתגר מאוד מאוד גדול, מכיוון שיש הרבה מכשולים. חלקם הוזכרו פה, הנושא של גילנות, הנושא של חשש מאבטלה בקרב הדור הצעיר. הסוגיות הן מאוד מאוד מורכבות, ולדעתי יש חסר ידע גם בקרב המעסיקים וגם בקרב החברה כולה, לגבי מה היכולות ומה האפשרויות של הרחבת עולם התעסוקה.
אתם פועלים, אתה בתחום שלך, אני מניח שאחרים בתחום שלהם, השאלה שלי, האם מעבר להכרה בצורך להעסיק אנשים זקנים מיומנים, האם גם מייצרים תפקידים חדשים שנתפרים במיוחד לאנשים בגיל הזה?
אני לא יכול לבוא ולומר שהדברים האלה כבר מאוד מפותחים. זה תהליך שלוקח זמן. אנחנו לצערי ממש בהתחלה בתפיסתי. צריך לעשות עוד המון דברים. הדבר הראשון לפי דעתי שחשוב מאוד זה הגילנות תפחת. כלומר, להבין שאנשים מגיעים ליכולות ולתובנות ולניסיון דווקא בגילאים המבוגרים יותר. היכולות שלהם והמאפיינים שלהם שונים מהחברה הצעירים, למשל נאמנות ורצון להשקיע במקום שהם עובדים. עולם התעסוקה של הצעירים הם מאוד שונה, שיש תחלופה מאוד גבוהה. ההבנה שאנשים בגיל זקנה מסוגלים לתרום הרבה מאוד, היא הדבר הראשון שצריך לחלחל לחברה כולה, אבל בעיקר למעסיקים.
כן, אבל העובדה, אני אהיה כאן קצת פרקטיתו של השטן, העובדה שצעירים מגלים תנודתיות יתר, היא כנראה גם בגלל ששוק העבודה שינה את אופיו, הוא כבר אולי לא כל כך זקוק לנאמנות הזאת ולהשקעה הזאת שזקנים יכולים לתת למקום עבודה.
אני לא בטוח בזה. אני לא חושב שזה כל כך נכון. אולי בחלק מסוים, אני לא מומחה לשוק העבודה, אבל אולי בחלק מסוים יש חברות שהתחלופה בהן עצמה היא גבוהה, אבל אני חושב שעדיין המסה העיקרית של עולם התעסוקה היא על ידי חברות שקיימות לאורך שנים. הידע והמיומנויות לוקחים זמן, תבונה וניסיון הם דברים שנחוצים לדעתי בהרבה מקומות, והראייה של אנשים בגיל זקנה היא שונה לגמרי מצעירים, והיכולת שלהם להתמודד עם אתגרים, למרבה הפלא, לא רק שלא נופלת מצעירים, היא לפעמים עולה עליהם. ואת זה צריך לנסות להבהיר לעולם התעסוקה, כי זה רווח אדיר.
איפה אתה נתקלת ב... אני לא רוצה להגיד בורות, אבל בחסר של ידע אצל אנשים שבעצם אמורים לתת את המענים לזקנים?
אני רוצה להגיד לך, יש סוגיה שעולה הרבה פעמים, אני מדבר גם במשפחה עם הגיס שלי, למשל, שהוא מעסיק. הנקודה שתמיד עולה זה, מה יקרה אם אנחנו נעלה את גיל הפרישה וניתן לאנשים זקנים לעבוד שנים רבות יותר, מה יקרה לגבי האבטלה של אנשים צעירים? הייתי באחת לארבע שנים מתקיים כנס של האיגוד הבינלאומי לגרונטולוגיה וגריאטריה, כמו האולימפיאדה של עולם הזקנה. ואחד הכנסים שעברו היה פאנל שעסק בדיוק בסוגיה הזאת, וישבו בפאנל הזה, ישב, לא זוכר את שמו, אבל זה היה, הוא שר האוצר של ה-OECD, זה בחור איטלקי. ישב שם שר האוצר של ברזיל, שהייתה אז מהכלכלות המתפתחות, וסגן שר האוצר אמריקאי. פאנל מכובד מאוד. והוצגו שם נתונים שאפילו אותי הפתיעו, שהראו שהעלאת גיל פרישה והרחבת מעגל העבודה לא תגדיל אבטלה בגילאים הצעירים, תגדיל את התלג של המדינות, למשל ב-OECD, זה היה מדובר על משהו כמו קרוב ל-3%, אם מעלים את גיל הפרישה ל-72 או משהו כזה, שזה מספרים בלתי נתפסים. אתה יודע מה זה 3% תלג? זה המון.
כן.
ובלי לפגוע באבטלת צעירים, מכיוון שהמחקרים של כלכלנים ואנשי תעסוקה מראים שעולם התעסוקה הוא מאוד מגוון ומורכב, ויש מודלים שונים של העסקה שיכולים להכיל את כולם. זה דבר שמאוד מאוד חשוב בעיניי.
כן. במסגרת הפעילות שלך בתחום, אתה שותף גם לפרויקטים נוספים. דיברנו על ערים שהופכות יותר ויותר מודעות לצורך להיות ידידותיות לזקנים. מה נעשה בתחום הזה כאשר אתה פוגש אותם?
אני מנסה באמת לתרום מיכולותיי בכל התחומים שיכולים לאפשר לנו להזדקן טוב יותר. אחד מהתחומים האלה שהוא מאוד חשוב, זה באמת שהסביבה שלנו תהיה בנויה כראוי. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו נתכנן ונבנה את השכונות, את הערים, את הדירות שלנו בצורה סליחה, שתאפשר לאנשים להזדקן במקום זמן רב יותר, באיכות חיים טובה יותר. מהסיבה הזאת גם אני מלמד היום בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, לימדתי גם בויצו, במקומות נוספות, ולאחרונה נפגשתי באמת עם שתיים מהמתכננות הבחירות במשרד השיכון והבינוי, שבעצם עמלות בימים אלו על הוצאת ספר או חוברת הנחיות למתכננים, שיכללו בתוכם הנחיות כיצד לתכנן שכונות וערים ידידותיות גיל. כלומר, מה הם מערכת השיקולים שצריכים להביא בחשבון שיאפשרו גם לאנשים זקנים להישאר במקום שלהם.
ויש לזה, אתה מוצא הד לדברים שלך ונכונות.
כן, כן, כן. בוודאי, בוודאי. זה כל כך מרגש, כי הם פנו אליי. כל כך מרגש לראות שמושקעת בזה מחשבה, שעושים קבוצת מיקוד, שואלים את האנשים עצמם. אני חושב שהמהפכה היא בעיצומה, וזה דבר שבהחלט, אמנם, אתה יודע, תכנון זה דברים עתידיים, זה לוקח זמן,
כן.
אבל אנחנו נראה את הדברים האלה בעתיד.
דוקטור יורם מערבי, כרגיל, תענוג לדבר איתך, מומחה לגריאטריה בבית חולים הדסה. תודה רבה על השיחה הזאת, ונתראה.
תודה, להתראות.
להתראות.
אני יכולה לשיר, קדם הזמן אייך, אתם רוצים עוד? כי אז נטייבתי לי. אם אתם לא רוצים באמת, אז אני לא ישיר, אני טייבתי. תראו אותי רודפת לי אחרי כדור, למרות שהקטנים אומרים לסבתא זה אסור. אבל כשתהיו אתם בני 80, תראו שזה נפלא שמשחקים עם הקטנים. למרות שהשיניים קצת עושות לי בעיות, אני אוכלת מסטיקים ואלה סוכריות, ואימא לשלי בכלל אינה כועסת. כשהייתה היא בגילי, היא גם זכתה תפסת. אשר לכם עוד אני אומרת לכם הניו וייף הזה זה ממש דבר מייף הרוק אנד רול לא פשוט לפני שנים אמרו שאין מה לקוות אמרו לי יאללה סבתא ללכים לבית אבות אני הלכתי שם ונתתי זפתא אחרי 3 דקות חזרתי לי הביתה הבן אדם צריך לחיות לפי ההרגשה לכן גם עוד 30 שנה לא יהיה קשישה צריך לחיות בקצב לא לעשות חשבון עכשיו הילדים כולם לשיר את הפזמון כולם אז מה אם קרם לסוף הזבתא גם אני יכולה לשיר וואו וואו כולם אוהבים את סוף הזבתא אשיר לכם, אוי חברה נתעייפתי, אינו!
60 החדש
בשבוע שעבר התקיים בעכו הכינוס השנתי השביעי למדעי הקוגניציה של האגודה הישראלית לפסיכולוגיה קוגניטיבית. במסגרת הכינוס התקיים גם סימפוזיון על רווחים והפסדים שיש בזקנה קוגניטיבית, עוד מעט נסביר את זה. הוצגו שם בכינוס יתרונות של אנשים, של האנשים הזקנים והשימוש שלהם במידע. סקרו שם בכינוס גם את הספרות המקצועית על קשב בזקנה ועוד ממצאים מרתקים. שליחנו לכינוס הזה היה פרופסור בועז בן דוד, שהוא ראש מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר במרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום דוקטור, פרופסור בן דוד.
שלום, שלום. אני אוהב להיות השליח שלכם, אני מוכן לעשות את זה כמקצוע.
אז הנה, מונית ברגע זה. בעניין החשבונית אני לא בטוח.
רשות השידור הציבורי, אני לא מצפה את השידור.
תאגיד, רשות השידור, כבר לא איתנו. מיד אנחנו נדבר על הממצאים המעניינים שעלו בכינוס, אבל בוא נתחיל באמת בחלק שלך בכינוס הזה. על מה אתה דיברת?
דווקא עליי, אני אמר, בדיוק כתבתי לך אתמול שעליי אני לא אדבר. אז בוא...
אז בקצרה עליך, ואחרי זה יש לנו ממצאים מעניינים שאנחנו רוצים לעבור עליהם.
אז בקצרה, קודם כל חשוב להסביר אולי, קודם כל, מה זה פסיכולוגיה קוגניטיבית? פסיכולוגיה קוגניטיבית זה בעצם הדרך שלנו, התהליכים שבהם אנחנו משתמשים לרכוש ידע, כל ידע, לאבד אותו, ואחר כך להשתמש בו. זאת אומרת, זה בא מתוך התפיסה שהייתה לפני 100-150 שנה, שלא ניתן להסביר התנהגות אנושית רק בגלל מה שקורה בסביבה, הדרך להסביר התנהגות אנושית היא דרך לבחון תהליכים מנטליים שלא ניתן לראות אותם, כמו שפה, קשב, זיכרון, דמיון, תפיסה. התהליכים האלה עומדים בבסיס התנהגות אנושית, ואותם אנחנו מבחנים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ובמיוחד מעניינים בזקנה, כי רוב התלונות והחוויה של אנשים בזקנה זה, אני לא זוכר, אני לא קשוב כמו פעם, אני אסור על השפה, זאת אומרת, ועוד ועוד זה עולה, ולכן אני חושב שזה כל כך מעניין שסמינריון הזה היה שם. Mm-hmm. אני כהרגלי דיברתי על תפיסת שפה בזקנה, mm-hmm. אבל הפעם אני ברשותך אקח את המושב האחורי ודבר על אמיתי.
מקסים. אז בוא נתחיל עם מה שדיברה עליו פרופסור גיתית קווה.
פרופסור גיתית קווה מהאוניברסיטה הפתוחה,
שהיא חוקרת ותיקה בנושא, עשתה מחקר מרתק שקשור לאיות, איך אנחנו מאייתים. הבסיס של המחקר הזה הוא הדבר הבא, כשאתה שואל אנשים מבוגרים, יש להם תחושה שהם כבר לא מאייתים טוב כמו פעם, שיש להם טעויות שאף פעם לא היו להם, זה קורה לי לא פעם, אפילו אחותי שמאזינה לנו, והיא עוד לא הגיעה לגיל גבורות, אומרת לי, אני עושה שגיאות כתיב שאף פעם לא עשיתי, בועז, משהו לא בסדר איתי. אז לשמחתי, פרופסור גיטית קווה עשתה את המחקר, מה שהיא אמרה, רגע, זה קצת מוזר לי הסיפור הזה, כי אני יודעת שיש עלייה באינטליגנציה הגבישית, בידע העולם עם הגיל. ככל שאנחנו מתבגרים, שמענו מילים יותר פעמים, קראנו מילים יותר פעמים, אוצר המילים שלנו הרבה יותר טוב משהיה פעם. איך זה יכול להיות שעם עלייה באוצר המילים שלנו יש לנו ירידה באיות? יש מחקרים כאלה וכאלה, היא החליטה לבדוק את זה, והיא השתמשה בתכונה נורא יפה של עברית. בעברית יש אותיות שמתחלפות, שאם אתה לא מכיר את השפה על בוריה, אתה יכול לטעות בהם.
חטא וכף, עין ואלף.
בדיוק, היא לקחה דוגמה למילים לא שכיחות, כמו למשל רעף, רעף, כמו רעפים גג רעפים,
כן.
ובלוט, אוקיי? כמו הבלוטים.
הפרי של האלון.
תודה רבה, אתה טוב שאתה פה. אז רעף, הוא צריך לכתוב אותו ריש עין פי סופית. בלוט צריך לכתוב אותו בית למד וו תת.
נכון.
אוקיי? לעומת זאת, קל להתבלבל ונתת לתת.
אגב, אם אנחנו כבר שם, אתה יודע איפה מונח הבלוט? בתוך ספלול.
בתוך ספלול, נכון, נכון, בתוך ספלול. יאללה, שלא יתקילו אותי ב-20 שאלות בשאלה הזאת, אוקיי. אז רף עם עין ובלוט עם תת, וכאן ניתן לראות בלבולים. היא הריצה את הניסוי הזה על סטודנטים, ועל אנשים בגיל ממוצע 70. איך עושים את זה? אתה משמיע לאנשים את המילים, ומבקש מהם לכתוב, יש מילים יותר שכיחות, כמו משפט, מילים פחות שכיחות כמו בלוט, ואתה רוצה לראות את ההבדל. עכשיו, יאמר לזכותה, היא עשתה דבר נורא חשוב. היא בדקה שני סוגים, של טעויות. סוג אחד, היא טעות של להחליף תת בתף, אוקיי? שהוא מעיד על באמת בעתיות. טעות שנייה היא שאתה שומע את המילה רעף, ואתה כותב רעש. מה זאת אומרת? זה לא טעות בכתיב, נכון? אלא שמעת לא טוב. זה טעות שקשורה לעולם שלי, לבעיות בשמיעה ולתפיסת דיבור עם הגיל, שהיא ממש לא קשורה ליכולת שלך להיית. אתה מסכים איתי שאמרת רעף ומישהו כתב רעש, זה לא שהוא לא יודע להיית את המילה, נכון?
לגמרי.
אבל עד היום זה תמיד נרשם כשגיאה. אז היא עצרה ועשתה את הבדיקה, ובממצאים אני עכשיו בדיוק מסתכל במאמר בשביל לא לשגות, הדבר הבא מתרחש. כשאנחנו מדברים על מילים בעלות שכיחות גבוהה, שכולם מכירים אותם, אין יתרון ואין חיסרון לאף קבוצת גיל. כשאנחנו מגילים למילים עם שכיחות נמוכה יותר, אנחנו רואים יתרון אדיר למבוגרים. זאת אומרת, משהו כמו 95% דיוק, לעומת 86-87% דיוק. 10% יתרון. זה יתרון אדיר. אז אומרים, רגע, בוא נסתכל בפנים. לא רק שהזקנים היו טובים יותר, אלא שכבר אם היו להם טעויות, הן היו טעויות כמו להפוך את המילה רעף למילה רעש. כשאתה מסתכל על טעויות שהן טעויות איות, הן היו הרבה יותר טובים מהסטודנטים הצעירים.
והכשל שלהם אם היה הוא בעצם כשל של שמיעה ולא כשל של ידיעה.
בדיוק. ומה האנשים עד פרופסור קווה אמרו, טוב, יש ירידה, כי אם לא, הנה הטעויות. הדבר יפה שאתה אמרה, רגע, בוא נראה מה הטעויות. ומתגברה שלא רק שהם טועים פחות, אלא שכל הטעויות שלהם טעויות של חוסר קשב. כשהיא ניתחה את זה עמוק יותר לטענתה, מה שעושה הסטודנט, כשהוא שומע את המילה, הוא מנסה לאיית אותה כמו שהוא שומע אותה. ואז האות השכיחה, א' יותר שכיחה מעין, אז הוא כותב רעף עם א'. דרך אגב, כמרצה זה נורא, שאתה מקבל עבודות שכותבים ככה סטודנטים זה...
אני לא מקנה בך, כן.
וזה קורה. אדם מבוגר ששומע רעף...
זה קורה יותר לצערי. יותר ויותר.
אני לא אגיב לנושא, כי אני לא מכיר את הנתונים, ואסור לי, כי יש תכף מבחן. היום יש בשעה 3 מבחן, אז לא...
אני מאחל להם הצלחה.
כן, גם לי. עכשיו, אם אני מסתכל על מה עושים מבוגרים, הם לא מנסים לאיית צליל לאות, אלא אומרים, למה לי לעשות את זה? יש לי אסטרטגיה מנצחת, אני מכיר את השפה, אני אלך על השפה שלי, הם שולפים מהזיכרון את המילים ומצליחים טוב יותר. עכשיו תשאל את השאלה, למה הם מדווחים שהם הייתים פחות טוב?
למה?
אוקיי, א', כי מבלבלים כמו תמיד בין ירידה בשמיעה לירידה בקוגניציה.
כן, על זה דיברנו, כן.
בדיוק. סיבה שנייה היא, כשאנחנו מבוגרים אנחנו מנפחים כל דבר. כי אנחנו נורא ערים לטעויות שלנו, וגם על זה דיברנו ונדבר, ואז כל טעות אתה אומר, אוי אוי אוי. עכשיו תחשוב, אם אתה לא יודע שרעף מהעיתים בעין, וטעית וכתבת אותו באלף, התחושה שלך תהיה, אני תמיד צודק. אבל עם החוכמה והבינה, אתה גם שם לב לטעויות שלך, כי אתה יודע שרעף כותבים בעין, ועל כן אתה מודע לטעות. זאת אומרת, גם המודעות לטעות כשהיא קורית, מתרחשת, סליחה, מעידה על יתרון ולא על חיסרון. אז הנה נתנו מסר חיובי אחד.
יש
לדבר על המחקר,
אני לא יודע אם כמה נספיק, אבל אתה יודע, הדלת שלנו פתוחה ויש לנו המון תוכניות לדבר עליהן. יש עוד איזה טעות, אני לא יודע אם היא עלתה שם. הרי לי ולך ברור שכאשר אני אכתוב יצאתי עם הבחור ההוא, ברור לי שיצאתי עם זה בעין, אבל אני מוצא את עצמי רואה שכתבתי יצאתי עם באלף.
כן.
אני יודע שלא כותבים ככה.
נכון.
מה מקור הטעות הזאת?
אני אנסה ב... אתה יודע, אני מאוד נזהר. מאחר ואני מתראיין אצלך, ואני לכאורה איש מקצוע, אז אני צריך להיזהר בדבריי. אני חושב שזה יכול לקרות בגלל קפיצת קשב. זאת אומרת, באותו רגע אתה מקליד מהר מאוד, ואתה חושב כבר על החמש מילים קדימה, אתה תרוד בעוד עניינים, ואם הקשב לא נמצא שם, אתה לא תטעה לכיוון העין, אתה תמיד תטעה לכיוון האלף, כי אלף יותר שכיחה בעברית. זאת אומרת, אם אתה לא קשוב, הדרך הנכונה היא תמיד להשתמש באלף. נכון? כי אלף יותר שכיחה.
זה עדיף אותה, כן.
בדיוק. ואז אם אתה לא קשוב, אבל העובדה שאתה מבחין בזה ומתקן, גם היא חשובה, מאחר ולא נספיק לדבר על מחקורו המרתק של פרופסור לוי, אני רק אסכם עוד משהו.
אנחנו כבר קובעים פה לשבוע הבא.
שום בעיה, אז רק נסכם משהו על פרופסור קווה בשאלות ותשובות. היה נקודה נורא מעניינת שגם היא מאוד אופיינית לזקנה. כולנו שאלנו אותה, למה את לא בדקת את זה בהקלדה על מחשב? למה ביקש מאנשים לכתוב בכתב יד? אז היא אומרת שקורה דבר מעניין. אנשים מבוגרים כאשר הם מקלידים, הם מקלידים לאט יותר בשביל להימנע משגיאות. בעוד שאנשים צעירים מקלידים מהר, ולא נורא שיש להם שגיאות. וזה דבר שאנחנו מוצאים בהרבה מאוד מחקרים אחרים לגבי גיל מבוגר, שהוא בעיני אחד היתרונות בהעסקת מבוגרים, או בכלל בעובדה שיש לך ריבוד גילאי בכל מערכת, כי אנשים המבוגרים הם אלה שעשו אומנם לאט יותר, אבל יזהרו משגיאות. זאת אולי אחת הסיבות שבגללה אנחנו יודעים שנהגים בני 70 בטוחים הרבה יותר מנהגים בני 20. כל מחקר מוכיח את זה. אולי נוהגים לאט יותר, אבל אם אני עכשיו חוצה את הכביש, אני מעדיף שנהג בן 70 יהיה שם מאשר שנהג בן 20.
פנטסטי. פרופסור בועז בן דוד, כרגיל כיף, והנה יש לנו פגישה גם בשבוע הבא כדי לדבר על הממצאים של פרופסור לוי. בועז, פרופסור בועז בן דוד, ראש מכון תבונה לחקר פוטנציאל, אני אוהב להגיד את התואר הזה, ראש מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר, במרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
להתראות.
I'm old and wild. far as my eyes can see. There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. And
כמו בכל יום, אנחנו מנסים להביא לכם מוצר או שירות שעשויים להכניס שמחה חדשה או הקלה או אפילו שדרוג ליומיום שלכם. מנתונים שנאספו עולה, שימו לב, כי יותר משליש מהקשישים בישראל חווים נפילות בכל שנה. במספרים מוחלטים מדובר ב-1,000 נפילות ביום. 1,000, לא פחות. לנפילות האלה יש כמובן השלכות רבות, גם על הקשישים, גם על סביבותיהם, על המשפחה וגם על המשק מן הסתם. ולכן הבוקר אנחנו נספר לכם על שעון חכם שמנטר ומונע נפילות בקרב מבוגרים בגיל השלישי. שלום לגיל צפריר.
בוקר טוב, שלום רז.
אתה המנכ״ל של חברת אוליטיקס, נכון?
מנכ״ל ומקבוצת המייסדים שלה.
יפה.
שמח לטרח.
תגיד, זה נכון שישראל נמצאת במקום השני בעולם המערבי באחוז הנפילות של בני 65 ומעלה?
הנתון הוא נכון, וכמו שאנחנו מכירים במדינות המפותחות בריאותית, תוחלת החיים והחשיפה לסיכוני נפילה הולכים יד ביד. ישראל היא מהמדינות המובילות גם בתחום תוחלת החיים. ולכן החשיפה לסיכוני נפילה הולכת ועולה עם הגיל.
אגב, מי הראשונה שמובילה בנפילות?
אני לא מכיר את הנתון, אני מניח שזה אחת המובילות, או יפן או ארצות הברית מתחתנו בתוחלת החיים. יש סיכוי טוב שהם שם במובילות.
אז אתם נחשפתם לנתון המבהיל הזה, ויש לכם פתרון, והוא בדמות שעון חכם. תספר לנו עליו.
אז השעון הוא רק מקור המידע האישי על כל מטופל שלנו. אנחנו מאמצים שעוני ספורט מהמדף של יצרנים כמו גרמין וסמסונג, והופכים אותם בעצם גם לתכשיט, גם למוכים מאוד להפעלה מול המורכבות הבסיסית.
זאת אומרת, אתם לוקחים על שעון רגיל שמונח על המדפים, אפשר לרכוש אותו לצרכים רגילים של שעון, ואתם עושים לו התאמה כדי שהוא יוכל להיות שעון שמנטר או עוזר במניעת נפילות. איך זה עובד בדיוק?
זה עובד כך שמבחינת הקשיש יש תצוגה בסיסית של זמן ותאריך שמאוד חשובים להם. יש צורך לטעון את השעון פעם ביממה או שתיים, ומעבר לזה כל המידע האישי, הפיזיולוגי והתנועתי, עולה באופן רציף לשירות הענן שלנו, ומשם על בסיס סטיות מהותיות מהבסיס, מהתבנית המוכרת של אותו משתמש, המערכת נותנת התראות אוטומטיות למטפל, אם זה מטפל בבית אבות, או אם זה מטפל משפחתי כמונו שמטפל בבני משפחה.
בואו כדי שנבין, זאת אומרת, בשעון הזה יש מידע על אורחות חייו של הזקן או הזקנה, והשעון הזה מלווה ומנטר ועוקב כל הזמן אחרי התנועות של האיש, ואם הוא מזהה איזושהי חריגה, זאת אומרת שהיא יכולה להיות סוג של אזהרה לפני נפילה, הוא מיד מדווח למוקד כלשהו, נכון?
נכון, אז הקו הראשון הוא מוקד שמטפל בהתראות אוטומטיות של גילוי נפילה, ושל בקשת עזרה המצוקה מהקשיש. Mm-hmm. הקו השני זה ניתוח של תבנית יומית, ואם שם היה שינוי או הידרדרות, ההתראה מועברת או לבן משפחה מטפל, או במסגרת פעילות בקהילה שאנחנו עושים עם משרד הבריאות, לרפואת הקהילה שתמשיך לטפל בסיכון המוגדל לנפילה.
תן לי דוגמה לחריגה כזאת בנתונים של הקשיש, של המשתמש בשעון, שגורם לכם להפעיל התראה, כפתור מצוקה. איך זה עובד?
אני אתן לך דוגמה. לעתים בגלל נטילת תרופות חדשות או אי-נטילת תרופות, הקצב הלבבי גם במנוחה וגם בתנועה משתנה באופן דרמטי. זה ביחד עם פרופיל בסיסי שיש בו סיכונים, מישהו שגר לבד, שמשתמש בעזרי ההליכה, שילוב של השניים ביחד, הוא מקור להתראה למטפל, לעשות בדיקה דיאגנוסטית, לראות אם המקור הוא תרופתי, או הידרדרות של איזו מחלה זמנית.
כן. השעון הזה כבר נמצא בשימוש?
השעון, המערכת, השירות, נמצא בשימוש בארץ, גם ברשת בית בכפר, שהם שותפים מצוינים לתהליך הזה, וגם יצאנו לפני כחודש בהצעה לשירות פרטי ביחד עם מוקד אנוש לקשישים בקהילה, והשירות הזה מוצע במחיר שווה לכל נפש.
טוב, אפשר למצוא אתכם ברשת. אתה יודע להגיד לנו כמה נפילות מנעתם כבר?
אנחנו מתוך ניסיוננו גם ברשתות של בתי אבות בארצות הברית, שזה שוק היעד המרכזי שלנו, דרך צוות שיושב בבוסטון, אנחנו בסדר גודל של 20-25% מניעת נפילות, דרך ההתערבות המוקדמת. יש לנו את שירות הגילוי המוביל היום בעולם, יודע לגלות יותר מ-80% מהנפילות אוטומטית, בגלל שילוב של תנועה ופיזיולוגיה על בסיס אישי, וגם ההגעה לנפילה בזמן קצוב, יש לה משמעות מאוד גדולה בהקטנת הסיכון.
כמובן.
מה גם שהסטטיסטיקה שהזכרת של 1,000 נפילות ביום בישראל, רק 100 מהן הן חמורות שמביאות לתהליך אשפוז או ניתוח, והשאר משמשות כסמן לטיפול במניעת
הנפילה. שמע, לנקוט הרגל זה גם לא נעים בכל גיל. וואצ'ר, זה שם השעון שלכם, נכון?
שם השירות הוא וואצ'ר, ואם תרצה נזכיר גם את הטלפון שאפשר להגיע
לנו. לא צריך, ימצאו אתכם ברשתות. גיל צפריר, מנכ"ל חברת אוליטיקס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, שבוע טוב.
להתראות.
60 החדש.
ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות צופה אשר פרחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי,
את יחידה ומחושפה שלי מאור השחר עד ליבו לילי אוהב אותך אוהב עדיין אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים, היו ודאי גם אחרים, שאת גופך יסי באונחת. הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגן עוד, והימים כואבים. אך אין מלכודת מסוכנת, כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו, לילי אוהב אותך, אוהב עדיין.
אבל אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יוסי בנאי, איזה יופי.
60 החדש.
לאחרונה נוסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הסדר משפטי חדש שמאפשר בעצם לכל אחד מאיתנו לתכנן את העתיד שלו, וגם לקבוע עקרונות לדרכים, דרכי הטיפול בנו, במצב שבו אנחנו כבר לא נוכל לקבל יותר החלטות באופן עצמאי ושקול. ההסדר הזה נקרא ייפוי כוח מתמשך, וכדי ללמוד עליו יותר הזמנו את עורך דין אורי חפץ, שהוא מומחה לצוואות ולירושות. שלום לך עורך דין חפץ.
שלום וברכה.
קודם כל בוא נסביר ככה את הרקע, את התשתית להסדר הזה, שהוא, התשתית היא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. במה עוסק החוק הזה?
החוק הזה למעשה עוסק במצבים של אנשים שלא יכולים לקבל החלטות בעצמם, אם מפני העובדה שהם קטינים, זאת אומרת מתחת לגיל 18, או שיש להם איזושהי בעיה רפואית או קוגניטיבית, והם אינם מסוגלים לבטא את הרצונות שלהם, או לשקול את הרצונות שלהם, או לקבל החלטות בקשר לחיים שלהם, עם האישיים ועם הרפואיים. עד לתיקון לחוק, למעשה אדם שהוא כבר לא יכול לנהל את העניינים שלו בעצמו, היה צריך למנות לו אפוטרופוס, ואפוטרופוס זה איזשהו הסדר שהוא במשפטי שטעון את אישור בית המשפט ודיווחים תקופתיים לאפוטרופוס הכללי. זה דבר נורא נורא מסובך ומסורבל, ואנשים, אפילו קרובי משפחה, חששו לקחת על עצמם את התפקיד הזה של אפוטרופוס על בן אדם אחר.
נכון, וזה בואו נזכיר גם, זה מתחלק בין האפוטרופסות על הגוף ויש אפוטרופסות על הרכוש, וזה שני דברים שונים שמתחברים או לא מתחברים. אז זאת התמונת המצב שהייתה לפני ההסדר, זאת אומרת, ההסדר הזה בא לתת מענה לאיזה לקונה, או איזה מצב לא סביר שנקלעו אליו הרבה מאוד אנשים.
הסרבול, אני הייתי קורא לזה סרבול.
אוקיי.
והעלייה בתוחלת החיים גם צריכה עוד ועוד אנשים שימנו עליהם אפוטרופסים. למעשה ההסדר החדש הוא חלק מסדרה של הסדרים, אבל היום נדבר רק על ההסדר החדש. הוא מבטא קודם כל תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות.
שמה היא אומרת התפיסה הזאת?
היא בעצם אומרת, עד עכשיו כשהיינו ממנים אפוטרופסים והיו נדרשים לקבל כל מיני החלטות, היו צריכים להביא חוות דעת מה אנחנו חושבים שזה טובתו של אותו אדם מוגבל. היום אנחנו באים ואומרים, קודם כל, האדם עצמו, כשהוא בריא, וכשהוא מסוגל להבין בדבר, שהוא יבוא ויאמר מה הוא רוצה. וגם אם אנחנו לא מסכימים, או היינו נוהגים אחרת, אנחנו צריכים לכבד את רצונו של האדם.
כמו שאנחנו מכבדים את רצונו כשהוא מת.
כן, וכמו שאנחנו רבים את רצונו כשהוא חי, כשבן אדם רגיל חי, ואני קורא לזה הזכות לטעות, כי גם אם אני חולק על דעתו של אותו בן אדם לגבי הצורה והאופן שהוא רוצה שבו ינהלו את חייו, זכותו של כל אדם לקבוע את דרך חייו ואת עתידו בעצמו, בלי שום קשר לכושר לשיפוט שלי או של מישהו אחר.
שזה בנקודות הקצה של הטיעון הזה, זה גם לקבוע אם אני רוצה לחיות או לא לחיות.
לא.
זה לא?
זה הסייג, ועל זה אנחנו, זה טעון דיון נפרד. כל הנושא של פעולות של מצילות חיים או מערכות חיים לא יכולות להיות כלולות ביפוי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח, זה ייפוי כוח שנקרא ייפוי כוח רפואי, ועליו יש הסדר נפרד, הוא נחתם בנוכחות רופא, עובד סוציאלי. אנחנו בעצם מדברים על ייפוי כוח מתמשך, זה ייפוי כוח שאנחנו נותנים לאדם אחר, שבדרך כלל זה הבן או בת זוג או הילדים, שעוסק בעניינים רכושיים, שעוסק בענייני מגורים, שעוסק בעניינים רפואיים שוטפים, לפעמים צריך לחתום על הסכמה לניתוח רגיל, ניתוח שבר או כל ניתוח אחר. עכשיו, הבן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני נותן למיופי הכוח שיקול דעת מוחלט לנהל את ענייניי. מישהו אחר יבוא להגיד, אני נותן ייפוי כוח אך ורק בעניינים רכושיים. ומישהו שלישי יכול לבוא ולהגיד, אני נותן לך ייפוי כוח, אבל אני נותן לך עכשיו הנחיות מקדימות, איך אני רוצה שיתנהלו חיי. עכשיו, בדרך כלל, מהניסיון שלי, במשרד שלי, אנשים מציינים ביפוי הכוח הנחיה שאומרת, אני לא רוצה ללכת כשיהיה סיעודי, להתאשפז בבית חולים סיעודי, אני רוצה להישאר בבית שלי, במיטה שלי. זאת אומרת, עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה, כי אם למשל הילד שלי, אם אני גר בתל אביב, הילד שלי גר בחיפה, איך אני יכול לפקח על אותו מטפל? איך אני יכול לפקח על הטיפול בו? אנשים מוסיפים במקרה כזה, אני מורה למיופי הכוח להעביר את מקום מגוריי ליד מקום מגוריו של מיופי הכוח. עכשיו, זה דוגמה, זה לא משהו שחייב, כן, אבל כן. זה חלק כדוגמה להנחיה מקדימה שאנשים מציינים ביפוי הכוח עצמי.
היפוי כוח הזה הוא קבוע, זאת אומרת הוא בלתי חוזר, אפשר לסגת ממנו?
היפוי כוח המתמשך הוא היפוי כוח שקודם כל מופקד אצל האפוטרופוס הכללי, והוא ניתן לביטול בכל עת, למעט סייג אחד אם אתה כותב שלא ניתן לבטל אותו. אבל ברמה העקרונית הוא ניתן לביטול בכל עת.
אז זאת אומרת, יש אנשים שמטילים על עצמם את הסייג הזה, אומרים, הנה אני ממנה את פלוני להיות מיופי הכוח לטפל בעתידי הרפואי, ואני גם באותה הזדמנות אומר, אני לא מתחרט, ואל תיתנו לי להתחרט.
נכון.
שזה מעניין, זה
הסדר. עתידי הרפואי, אותם אני מסייג, לא לגבי פעולות, מעריכות או מצילות חיים, זה נושא נפרד.
כן, זה כמובן, זה גם החוק לא מאפשר, בטח לא בישראל, ולא בדרך שאנחנו מכירים. איזה עוד בקשות מתקבלות במסגרת הבקשה להסדר הזה?
אתה מתכוון להנחיה שמופיעה ביפוי הכוח, כן? כן. יש לדוגמה אנשים שהם בעלי אמצעים, והם נוהגים לתרום לדוגמה לבית הכנסת איקס כסף כל שנה, ופוטרופוס אסור לו לתרום כסף בשם החסוי. אבל פה אנחנו כן יכולים לציין הוראה, אני מבקש לתרום כל כסף, סכום מסוים של כסף כל שנה לבית הכנסת, לעילוי נשמת פלוני אלמוני לדוגמה, וזה דבר שאפשר לכבד אותו. אם אחד הנכדים לדוגמה מתחתן ונהגת לתת מתנות לכל הנכדים ויש לך כסף, ויש מספיק כסף בחשבון בנק, אז אתה יכול להורות למיופי הכוח לתת X שקלים מתנה לדוגמה לנכד. זה המקרים שאנשים פחות עוסקים בהם. מה שמאוד מטריד את האנשים זה הנושא של הטיפול הסיעודי בהם.
כמובן. דיברנו על אפוטרופסות ופיקוח עליה. קיימים מנגנוני פיקוח גם על ייפוי כוח מתמשך?
כעיקרון, ייפוי כוח מתמשך הוא סוג של הסדר משפטי שמבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. זאת אומרת, אין עליו פיקוח, המחוקק סבר שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופסים. יחד עם זאת,
זה לא אותו דבר, זאת אומרת, ברגע שמישהו, יש לו ייפוי כוח לנהל את חייו של מישהו אחר, כמו באפוטרופסות, אתה חייב איזשהו דיווח, לא יודע, למשפחה, למדינה,
אז יש כמה איזונים ובלמים, אבל הרעיון המרכזי הוא שאתה צריך לומר במפורש, לכתוב במפורש בייפוי הכוח, אם אתה רוצה סוג של פיקוח או סוג של עדכון של אנשים אחרים. זאת אומרת, זה לא אוטומטית, אם אתה לא כותב שאתה
מבקש
מנגנון של פיקוח או מנגנון של יידוע, אז אין חובה אוטומטית כזאת לפיקוח שוטף. אני יכול לתת כמה דוגמאות.
בבקשה.
לגבי איזונים ובלמים, אז דבר ראשון, קודם כל, ייפוי הכוח צריך להיערך ולהיות מאושר על ידי עורך דין, שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח, ושעבר הכשרת חובה אצל האפוטרופוס הכללי. זאת אומרת, אם אני כותב את ייפוי הכוח, אסור שיהיה לי אינטרס בייפוי הכוח. זאת אומרת, אני לא יכול להיות מיופי הכוח של אותו אדם שערכתי לו את ייפוי הכוח.
כמו בצוואות.
שתיים, אנחנו צריכים להפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, והוא שולח לאנשים מדי פעם תזכורות על הקיום של ייפוי הכוח. וזה גם מזכיר לאנשים שהם רוצים לשנות את ייפוי הכוח, הם יכולים לשנות את ייפוי הכוח. אתה יכול לכתוב בייפוי הכוח שצריך לידע אנשים נוספים על הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, או על פעולות והחלטות שאתה מבצע, אבל אתה לא חייב.
אלה הדוגמאות. אלה הדוגמאות.
זאת אומרת, למשל, מה שמאוד חשוב להוסיף ולומר, שזה לא אוטומטי.
וזה יהיה לסיום, כן.
זה לא אוטומטי שיפוי הכוח נכנס לתוקף. אתה צריך לשלוח הצהרה לאפוטרופוס הכללי, ולהודיע לו שבן אדם כבר לא מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן יפוי הכוח נכנס לתוקף.
עורך דין אורי חפץ, על יפוי כוח מתמשך, הערת את עינינו, ותודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה ויום טוב.
להתראות. זהו חברים, סיימנו עוד תוכנית של 60 מחדש. תודה רבה לאבי שמאי בהפקה, תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מה יעשה לה? תודה רבה שהייתם איתי, אני איציק יושע, תצביעו.